שלום לכל המאזינים. הפרשה שלנו מחולקת לשני חלקים. שני חלקים שלפחות הפתיחה שלהם מלמדת על איזשהו קשר. החלק הראשון פותח בדברי השם אל משה. עוד לפני שמשה מדבר על כל, בכלל מספר את כל הסיפור, מתן תורה וכו', במה פותח הספר? השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. כלומר, מה הכותרת לפרק, מה הציווי, מה הפתיחה של הנאום של משה? הפתיחה של הנאום של משה, הקדוש ברוך הוא אמרנו בהר סיני, רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. תעזבו את ההר הזה, תלכו להר ההוא. תעזבו את הר סיני, תלכו לארץ ישראל. שארץ ישראל היא הר, כמו הר סיני. מסע מהר סיני לארץ ישראל שהיא נקראת הר בכמה וכמה מקומות בספר דברים. ההר הטוב הזה והלבנון, כך מכנה אותה משה בפרשה הבאה. ארץ ישראל היא הר. כמו שהר סיני הוא הר, ארץ ישראל היא הר. והציווי של משה בהר הזה, רב לכם שבת, הציווי של הקדוש ברוך הוא אל משה כמובן, רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. החלק הראשון של הפרשה, תכף נתמקד בו ונראה מה הוא רוצה לומר, אבל הוא מסיים בוונסו את הר סעיר ימים רבים, כלומר עקב חטא המרגלים, ישראל לא הגיעו להר האמורי וכל שכניו, הגיעו להר אחר שגם אותו לא לאב לא נכנסו, אלא סבבו אותו ונסו את הר סעיר ימים רבים. כאן מתחיל החלק השני של הפרשה. ויאמר השם אליי לאמור, רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. נגמר העונש, עכשיו יוצאים לארץ ישראל, יש כאן ציווי דומה מאוד לציווי שפתח את החלק הראשון של הפרשה. החלק הראשון של הפרשה פתח את הציווי, רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. עכשיו הציווי שפותח את החלק השני של הפרשה הוא רב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה. עוד פעם, רב לכם ההר הזה, פנו לכם. תעזבו את ההר הזה, תפנו צפונה. כאשר הר סעיר הוא הר שישראל, כפי שאמרנו, לא היו בו אלא סבבו אותו. להר יש תפקיד בפרשה. ההר בפרשה בא ללמד משהו, הוא בא ללמד מקום לחשיבות, כמו שהר, שאמרנו, כמו שהר סיני הוא הר, הר סעיר הוא הר, והר האמורי וכל שכניו הוא הר. הר סעיר לא היינו אמורים להיות בו, לא היינו אמורים לכבוש אותו, כפי שאנחנו רואים, סבבנו אותו. סבבנו אותו כעונש. עונש אנחנו לא בהר. מה אם כן שני החלקים? החלק הראשון הוא החלק של הכישלון. הוא החלק של המסע שלא הצליח. היינו אמורים לצאת מהר סיני וללכת אל ארץ ישראל, נכשלנו. חטאנו בחטא המרגלים ונפלנו ובכינו באותו לילה בכייה של חינם, באותו לילה שלפי חז"ל תשעה באב, והשנה אנחנו קוראים את זה בתשעה באב. אמנם צריך לשים לב, יש הבדל בין הבכייה של חטא המרגלים בפרשת שלח לבכייה בפרשתנו. זה לא אותו לילה ולא אותו בכי. והבכייה של חטא המרגלים בפרשת שלח היא הבכייה של ישראל שלא רוצים לבוא לארץ ישראל ובוכים למה אנחנו באים לארץ הזאת לנפול בחרב. הבכייה של פרשת דברים היא הבכי בלילה שאחרי, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לא תעלו לארץ ישראל ותשובו ותבכו לפני השם ולא שמע השם עליכם ולא יאזין לקולכם. לא שמע על חשב לכולכם ולא איזן עליכם. הבכי הזה של פרשת דברים הוא הבכי שאנחנו בוכים כל השנה בתשעה באב הזה שחטאנו ואנחנו לא יושבים בארץ ישראל וחרב לנו, וחרב הבית. זה הבכי של פרשת דברים. אבל החלק הראשון של הפרשה מסתיים בבכי. אחרי שיצאו הכנענים ורדפו אותנו כאשר תעשינו הדבורים. אחרי שהאויב ניצחנו, חטאנו, והאויב ניצח וגרם לזה שאנחנו לא יושבים בארץ ישראל. ומפני חטאינו גלינו מארצנו. ובזה מסתיים החלק הראשון של פרשת דברים. חטא המרגלים, אנחנו קוראים אותו השנה באותו תאריך שבו הוא התקיים לפי חז"ל. חטא המרגלים שבו חטאנו, ובסופו של דבר מפני חטאינו גלינו מארצנו ואנחנו יושבים ובוכים. אבל לפרשת דברים יש חלק שני. החלק השני הוא המסע השני לארץ, מסע שכן מצליח. החלק השני הוא התחיל ברב לכם סוב את ההר הזה, פנו לכם צפונה, ומסתיים בכל תרועה רמה. אחרי הניצחונות הגדולים על סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, ומסתיים בעיניך הרואות את כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה, לא תיראום כי השם אלוהיכם הוא הנבחם לכם. ויש לפרשה חלק שני. חלק השני הוא החלק של הניצחונות. הוא החלק של ההצלחה. הוא החלק של יש ישועה ונחמה. יש מסע ראשון אל הארץ שנכשל, מסע ראשון מההר הזה להר ההוא שנכשל, ומסע שני שעדיין לא הצליח ועדיין לא, אנחנו, משה לא נכנס לארץ בזמן שהוא אומר את זה, הוא לא בארץ, אבל אי אפשר להשוות. המסע השני נגמר בפירוט של הצלחות בירושת ארץ סיחון מלך האמורי וארץ אוג מלך הבשן והניצחונות הגדולים של ישראל, וכפי שאמרנו, כל תרועה רמה ועיניך רואות את כל אשר עשה השם לשני המלכים האלה, כי אני אעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שם. והנה, אם אנחנו, קודם כל, אנחנו צריכים בתשעה באב, כשאנחנו יושבים ובוכים, לזכור שיש גם מסע שני, ושהחורבן הוא לא המילה האחרונה, ויהיה גם בניין. אבל כשאנחנו כן מסתכלים על הפרק ההוא, אנחנו רואים שהחשש של משה מפני חטא המרגלים ב' נוכח במסע השני בצורה מאוד מאוד ברורה. משה ממש, קודם כל, החשש של משה מפני חטא מרגלים נוסף, הוא לא מתחיל בשנה 40 ולא בשנה השנייה, הוא מתחיל בשנה הראשונה. זו כתובת שהייתה על הקיר. כבר ביציאת מצרים, והיא בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. אז זאת אומרת, יש, החשש מפני חטא המרגלים מתחיל ביציאת מצרים. וככל שאנחנו הולכים וקרבים אל הארץ, משה חושש עוד יותר. ראינו את זה בשבוע שעבר עם בני גד ובני ראובן, שברגע שמשה קצת שומע את בני גד ובני ראובן, הוא ישר נזכר בחטא המרגלים וחושש שזה הולך לקרות עוד פעם. וזה קורה בפרשתנו. בפרשתנו זה לא קורה, אבל החשש של משה בולט לעין. מה עושה משה? משה מראה לישראל קודם כל את, אולי לא קודם כל, בסופו של דבר משה מראה לישראל, תראו, ניצחנו את סיחון מלך האמורי ואת אוג מלך הבשן. אבל לפני כן, תוך כדי המסע שמתאר משה, הוא מתאר בדרך את כל העמים שכבר ניצחו את האמוריים והרפאים למיניהם. ניצחו, כבשו, קראו שמות. קראו שמות, זאת אומרת, ביטלו לחלוטין את, את מה שהיה שם. המסע של ישראל, ראינו את, סובבנו את הר סעיר. מי יושב בהר סעיר? בני עשיו. עם קרוב לנו, עשיו אחינו, שמה הם עשו? הם הורישו את הרפאים שישבו שם, קראו להם חורים. אחר כך עברנו באזור מואב, לא נכנסנו לארץ מואב, כי ארץ מואב, מואב הם עם קרוב אלינו. אנחנו לא כובשים אותם. מי יושב בארץ מואב? המואבים. מי ישב שם פעם? גם כן רפאים. ואפשר לנצח את הרפאים, הנה המואבים ניצחו אותם, קראו להם אימים וניצחו אותם. אנחנו מתקדמים הלאה, עוברים מול בני עמון, גם עם בני עמון אנחנו לא נלחמים, גם הם כעם קרוב אלינו. אנחנו לא נלחמים בהם, אבל שימו לב, על מה, על איזה אזור הם יושבים? הם יושבים על אזור שהיה פעם של רפאים. איך רואה לרפאים האלה? העמונים יקראו אליהם זמזומים, או זוזים, כמו שהם נקראים בספר בראשית. תכף נדבר על זה. ואז אנחנו ממשיכים צפונה, שם עוד נשארו רפאים. אף עם עוד לא הוריש אותם, אנחנו הורשנו אותם. רק אוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים, פשוט הכוונה היא לא לאוג האיש, אלא רק הממלכה של אוג מלך הבשן, הם נשארו מיתר הרפאים, שאף עם לא הוריש אותם, אנחנו הורשנו אותם. וכל זה מגיע עד שהגענו להר חרמון, שהוא יש לו כל מיני שמות. מפני שכל מיני ימים כבשו אותו וקראו לו בשמות, אנחנו קוראים לו חרמון, אולי בגלל שהחרמנו אותו, אני לא יודע. אבל הגענו עד הר חרמון ואותו כבשנו, והכל עניין של שינוי שמות. אגב, דיברנו בשבוע שעבר על שינוי השמות של בני מנשה, ששינו את השמות של הארץ שהם כבשו, כי הם כבשו אותה. אז גם כאן אנחנו כבשנו וקראנו בשמות. אותם עמים שנזכרו בפרשתנו, עמי רפאים, שהתחלנו מהדרומיים ביותר, שהבני עשיו השמידו אותם וקראו להם חורים, והמשכנו קצת צפונה לאותם רפאים שהמואבים השמידו אותם וקראו להם אימים, והמשכנו עוד צפונה לאותם רפאים כשבני עמון הורישו אותם וקראו להם זמזומים, ומצפון להם יושבים הרפאים של אוג מלך הבשן שאנחנו כבשנו אותם, כי אף עם אחר לא כבש אותם לפנינו, ורק הם נשארו מיתר הרפאים. אז אותם עמים נזכרו בסדר ההפוך בפרשת לך לך, במסע ארבעת המלכים שמגיעים מכיוון נהר פרת, מאילם ושנער. אותם ארבעת המלכים כתוב, ויקו את רפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האימים בשווה קרייתיים, ואת החורי בהרירם שעיר. זאת אומרת, הם עשו את אותו מסלול שעשו בני ישראל בפרשתנו, אבל בכיוון ההפוך, והם יקו את כל העמים האלה. והעמים האלה הם כנראה עמים מאוד מפחידים. רפאים, מה זה רפאים? אני לא יודע, יכול להיות שלעניינים מסוימים אפילו לא נחשבו בני אדם, אלא ענקים או משהו כזה, כן, כשאנחנו אומרים על אוג מלך הבשן, הנה ארסו ארס ברזל, 9 אמות אורכה ו4 אמות רוחבה באמת איש. מה זה באמת איש? אז נכון, יש כל מיני מדרשים, אבל הפשט הוא, הם רפאים, הם לא אנשים. אני מודד באמת של איש, כלומר, באמת של אחד מאיתנו, ארסו של אוג מלך הבשן, 9 אמות אורכה ו4 אמות רוחבה. ארסו אפשר לפרש, מיטתו ארס ברזל, כן, מיטה של עץ לא מחזיקה אותו. מיטתו כמלך. וזה גם כן מרשים מאוד, אדם שצריך מיטה באורך 9 אמות, 9 אמות של אדם נורמלי, בסדר. אבל מי שצריך מיטה באורך של 4.5 מטר, זה קצת מרשים. ויש מורים, ארסו שבה שמו אותו כשנולד. בסדר, כדי להרחיב תמיד אפשר, אבל גם אם נאמר שארסו כאדם מבוגר באמת איש, כלומר באמת איש שלא מהרפאים, זה גם כן מרשים מאוד. והעמים האלה הם עמים מפחידים, גם הם קרובים כנראה של אותם כנענים שיושבים בארץ. אותם אלה ואלה נקראים גם אמוריים, גם כן, ארץ כנען נקראת בפרשתנו הר האמורי, ובכלל המקומות הכנענים נקראו אמוריים, וסיחון מלך האמורי, שאנחנו כבשנו אותו, הוא גם כן נקרא מלך האמורי, וגם אוג מלך הבשן, וכן, הוזכר שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, כלומר גם אוג מלך הבשן הוא אמורי. ואנחנו במשה מראה, שימו לב רבותיי, אפשר אפשר ואפשר. אפשר לכבוש את המלאכים האלה, אל תחששו מפניהם, הם לא מאיימים עלינו, וכן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שם. אז קודם כל חשוב שכשאנחנו קוראים את הדברים האלה בתשעה באב, נזכור שגם אם יש חורבן, יש בניין. מצד שני, חשוב לזכור עוד דבר, ואותו משה מראה לנו פה בצורה מאוד, מאוד בולטת. אנחנו, החטא מאיים עלינו כל הזמן. אם אנחנו לא נזכור שאנחנו יכולים להתגבר, ושאנחנו יכולים, ושאנחנו לא צריכים לחשוש מפני העמים פה, ולא מפני העמים בעולם, ומה הם יגידו, אנחנו צריכים לדעת לרשת את הארץ. אז אנחנו לא נרש אותה. חטא המרגלים יכול להתקיים, להתרחש שוב, אומר משה. הוא כל הזמן ברקע, הוא כל הזמן מאיים עלינו. אם אנחנו נדע לרשת את הארץ, להיות גיבורים ולא חלשים, ולא לפחד מהעמים שפה, ולא לפחד מהעמים הרחוקים שמסתכלים עלינו, אנחנו נרש את הארץ. אותו חורבן שאנחנו מתאבלים עליו יהפוך לישועה ולנחמה ולבניין ולגאולה. וזה מה שאומר לו משה בחצי השני. ותדעו, זה, אל תחשבו שזה בלתי אפשרי. נכון, הם נראים רפאים והם נראים מפחידים, אבל זה אפשרי. ואם חלילה לא תעשו את זה ולא תתגברו, אלא תחששו כמו שחששו אבותיכם, זה יהיה בכייה לדורות. אז נאחל שנזכה באמת בדורנו להתגבר, להגביר חיילים למלחמה, לעמוד בניסיון הקשה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ולראות את המסע השני לארץ נגמר בכל תרועה רמה, בכל ניצחון, וכל חורבותינו להקים בחזרה את המקדש במקומו, בהר הבית, לא לחשוש מהגויים, להורש את כל יושבי הארץ מפנינו, לרשת את הארץ, לקבץ את כל גלויות ישראל לארצנו, להשליך מהארץ את כל האזרים שיושבים בה, לרשת את הארץ, שבת שלום, שבת של ישועה ונחמה.